קשת, כל שידורי תורה. אנחנו משדרים שיעור של הרב בנימין תבורי בנושא מנהגי רבותינו.
השיעור היום יעסוק בענייני קריאת התורה. נתחיל דווקא בדיני טעויות. אנחנו נוהגים היום שאם יש טעות בספר תורה, בקריאת ספר תורה, רוב הציבור נוהג שאם יש טעות בהבנת המילה, בהבנת העניין, אז צריכים להחזיר את בעל הקריאה. אבל אם זה רק טעות שאינה משנה משהו בהבנה, לא מחזירים. הדין הזה נמצא בשולחן ערוך בסימן קמ"ב סעיף א'. המחבר פוסק, קרא וטעה אפילו בדקדוק אות אחת, מחזירים אותו. ממשמע המחבר קשה לי להבין מה זה דקדוק אות אחת. האם זה הכוונה בניקוד, אפילו בטעמים? ממה שהרמה משיג, ייתכן שכך הוא הבין, שהרמה מוסיף שם, שדווקא שינוי שמשתנה על ידי זה עניין. אבל אם טעה בנגידת הטעם או בניקוד, אין מחזירים אותו, אבל גוערים בו. אומר הרמה, רק כמו שאמרתי, אם עניין משתנה, אז מחזירים את בעל קריאה. אבל למשל, אם הוא קרא מפח פשטה במקום מערכה טיפחה, זה לא משנה את העניין, ולכן לא מחזירים אותו. אבל הוא אומר בסוף, גוערים בו. מילה גוערים בו, זה דווקא לשון די חריף, שאחרי שהבעל קריאה גמר צריכים לגעור בו, מי שמעוניין שיסתכל בחומש על הפסוק ויגער בו אביו, כשיעקב שמע את החלום של יוסף, כתוב ויגער בו. האבן עזרא ועוד מפרשים אחרים עומדים על הביטוי מה זה גוערים בו לעומת גוערים לו וכו'. אבל זה די חריף שבעל קריאה שטעה רק בטעמי המקרא גוערים בו. אני קראתי לפני שש שבתות בפרשת הצווה. אני יודע שטעיתי כמה פעמים בטעמים, בטרופ. אף אחד לא העיר לי, ולא רק שלא העירו לי, ודאי לא גערו בי. אבל מעניין שהרב שכטר מביא מסורת של רב חיים, בספרו נפש הרב, כותב הרב שכטר, שהגרח רב חיים אמר אפילו בטעה בטעמי המקרא מחזירים אותו, וכל שכן בטעה במפתח התיבות. אפילו בטעות שאינה משנה את העניין. והוא אמר שאומנם יש ירושלמי, וזה כנראה המקור שאנחנו חושבים שמחזירים בן אדם רק אם הוא טעה בדבר משמעותי, אבל הירושלמי הזה מתייחס לקריאת המגילה, וההסבר הוא שיש הבדל עקרוני בין קריאת המגילה, שיש רק עניין לשמוע את הסיפור, לבין קריאת התורה, שזה חפצה של תורה, שצריכים ללמוד תורה. אבל הרב, רב חיים, היה מחמיר יותר מהרמה, והיה מחזיר בעל קריאה אפילו בטעמי המקרא. אמנם הוא היה אומר, וכך כתב הרב שכטר בשם הרב, שאם בעל קריאה הוא רגזן או יעלב מאוד, אז אולי אפשר לסמוך במקרה כזה על הרמה. אבל אם הוא בן תורה שלא יעלב, ראוי לגעור בו גם על זה. והרב שכטר הביא את הסיפור, נדמה לי שבמקום אחר הוא כותב סיפור נוסף, אני מצאתי את זה כעת דווקא בספר הליכות הגרח, שיש סיפור שם על הרב יושב בר, על הרב סולובייצ'יק מבוסטון בעצמו, שבזמן שהוא היה ילד, הוא קיבל עלייה מפתיר בבית כנסת, שבו היו גדולי ישראל, רב חיים הסבא שלו, ורב שמחה זליג ריגר, שהיה הדיין של וילנה. הם עמדו ליד הבמה, אחד ממינו, אחד משמאלו, והזהירו אותו מראש, שידקדק לקרוא לפי הטעמים, לפי הניקוד, לפי כל הדיוקים. ואם לא, יחזירו. אני יכול לתאר איך מרגיש ילד קטן, צעיר, בזמן ששני גדולי ישראל, אחד הסבא שלו, עומד ומזהיר לו, מזהיר אותו, עד כמה צריכים לדקדק בקריאת ההפטרה? לא רק בקריאת התורה הם דיקו כך, אבל גם בקריאת ההפטרה. מה שמעניין, שלפי המנהג שלנו, יש מקרה שאנחנו פוסקים שרק מחזירים אנשים אם יש טעות בהבנה. הבעיה שיש מקרים שרוב הציבור לא הבין שמה זה טעות בהבנה ומה זה טעות סתם. למשל, אם אחד יקרא בתורה במקום ועשית ויקרא ועשית, או ולקחת במקום ולקחת, בעברית ולקחת לפי כללי הדקדוק בתורה, ולקחת זה לשון עתיד, ולקחת זה לשון עבר. אז כאן לכאורה מישהו יבוא ויגיד, הוא לא משנה, הוא קרא את האותיות נכונות, הוא רק לא שם לב על איזה הברה יש טעם, מתי מתאימים את המילה או את המילה, אבל זה דוגמה של טעות ממש בהבנה, טעות בפירוש המילה. לכל הפחות את זה אנחנו צריכים ללמוד כדי לקיים לכל הפחות את דברי הרמ"א. עוד נקודה שמובאת בספרו של בספר על הליכות הגרח, זה שיש דין שאם מצאו טעות בספר תורה בחסר ויתר, שיש וו פחות או וו יותר, מה שנקרא חסר או יתר, המשמעות של המילה לא משתנה. תקחו למשל את המילה שמופיע בקריאת שמה, תותפות. עקרונית אפשר לכתוב תותפות עם וו, אפשר לכתוב בלי וו, אפילו שני וודים, וווים. מעניין אם השומעים זוכרים אוטומטית האם באמת כתוב תותפות עם וו, או כאילו שכתוב כמו הייתי מבטא את זה תת פת, בלי וווים. מי שרוצה יעיין בחומש ויסתכל. האם זה חסר, יתר או מלא? ההלכה המקובלת בשולחן ערוך, אור החיים, הלכות קריאת ספר תורה, סימן כ"ב ג', שמשום חסר ויתר, אין להוציא אחרת. שאין ספרי תורה שלנו מדויקים כל כך, שנאמר שאחרת יהיה יותר קשה. הגרח לא הסכים עם דברי הרמה האלה, והגרח אמר, אמנם יש פוסקים שחוקים על הרמה, אבל הרב חיים פסק כאלה שחוקים על הרמה, ואומר שאין להטיל ספק בספר תורה שיש לנו היום. לא נגיד שספר תורה שלנו היום הוא ספק פסול. אנחנו קיבלנו מסורת, שזה מה שיש לנו עם חסר ויתר, ממילא זה הספר תורה הקשר לפי ההלכה ואין להטיל בו שום ספק. ממילא היום היינו מוצאים ספר תורה חדש גם כן בטעות של חסר ויתר. מעניין שהשמרנות הזאת להתייחס לספר תורה שלנו היום כאילו ספר תורה שהיא ודאי קשרה ולא עולה לדעת שאנחנו לא בקיים בחסר ויתר. אמנם, אולי אנחנו לא בקיים, אבל פסקנו, והפסק הזה מהווה פסק שזה ספר תורה כשר על פי דין. כל זה כשמדובר בחסר ויתר. מה קורה כשמצאו ספר תורה פסול באמצע קריאת התורה? אבל כאן אני מתייחס לממש פסול, ללא ספק שזה פסול. הרב שכטר מביא עוד פעם בספרו נפש הרב, שבמשנה ברורה פסקו בשם האחרונים, שאם אפשר לקרוא שבעה קוראים עד סוף הסדרה, כאן לכתחילה לקרוא עוד שבעה קוראים. והרב היה אומר שאם אין זה בעיה של תרחה דציבורה, אם הציבור הם בני תורה ומבינים עניין, אז מן הראוי לקרוא כל הפרשה מתחילתה, לקרוא שבע קוראים. שהרי יש מחלוקת הפוסקים, אם יוצאים ידי חובה בזה שקראתי בספר תורה פסול. ידועה תשובת הרמב״ם שלכל הפחות בדיעבד, אם קראו בספר תורה פסול, יצאו ידי חובה. ואם כן, יש על מי לסמוך לא להמשיך לקרוא, לא להתחיל עוד פעם מתחילת הפרשה, אלא להמשיך לקרוא מאיפה שיש טעות. אבל לכתחילה, אמר הרב, אם אפשר, עדיף לקרוא את הפרשה מההתחלה, עוד פעם, כנראה הם שבעה קוראים. לעצם ההלכה, יש מגוון רחב של פסקים. יש כאלה שחשבו שמצאו ספר תורה פסול, יפסיקו במקום שמצאו את הפסול, בהנחה שזה כבר שלושה פסוקים אחרי העלייה הקודמת, יברכו ברכה, ואז ניקח ספר שני, נמשיך משם, עם ברכות, להמשיך שבעה קוראים. יש כאלה שאמרו הפוך, שלא מברכים, ממשיכים לקרוא בספר תורה הקשר, ולא מברכים ברכה ראשונה, ספר תורה שני. כשהייתה טעות פעם בישיבה, בישיבת הר עציון, גילו טעות בשבת בקריאת התורה, הרב לכשין אז הורה, אינני זוכר בדיוק איזה פרשה זה היה, ואיפה הם עמדו בזמן קריאת התורה. אבל הרב לכשין פסק, כפי מה שהציע הרב סולובייצ'יק, הרי מדובר בישיבה, שכולם בני תורה, והרב לכשין לא חשב שיש עניין מיוחד של תרחה דציבורה עם בני ישיבה. אז הוא הורה שיתחילו לקרוא מההתחלה, עוד פעם לקרוא את הפרשה מתחילת הפרשה. אבל בסוף התפילה שמעתי שהרב ליכטנשטיין סיפר את הסיפור הבא. אחד מתלמידיו של רב משה סולובייצ'יק היה הרב משה בזדין. הרב משה בזדין היה שנים רבות המייסד של ישיבה, של סניף של הישיבה, של ישיבה אוניברסיטה, סניף של יצחק בן אלחנן, שהיה נקרא בלועזי JSP, וזה היה כאילו מכינה לחוזרים בתשובה, למתחילים בלימוד. והוא היה מאוד מאוד קשור לתלמידיו, מאוד דאג שילמדו טקסטים, שבאמת ילמדו כמו שצריך, והרבה מן התלמידים האלה הצליחו, אף המשיכו ללמוד בישיבה עצמה, והיו כאלה שנהיו תמני חכמים, נהיו מסמכים, והם מכהנים היום ברבנות. הרב משה בזדין היה דמות תורנית מובהקת בישיבה. שנה אחת, עוד בחיי רבו, רב משה סולובייצ'יק, רב משה בזדין התמנה להיות רב בית כנסת באזור ששם הרב משה היה גר, באזור של הישיבה, אזור נקרא וושינגטון הייטס. שנה ראשונה, שבת ראשונה, שרב משה כיהן ברבנות, לכבוד, הזמינו את רב משה סולובייצ'יק, שיבוא להתפלל כאות כבוד לתלמידו, רב משה בזדין. בדיוק, באותה שבת, גילו טעות בספר תורה. רב צעיר, הרב משה בזדין, ניגש לרבו המובהק, לרב משה סלוויצ'יק, ואמר לו שיפסוק. גילו טעות בספר תורה, מה שיפסוק. ורב משה סלוויצ'יק הגיב, והיה דבר בולט לכולם, שהוא אמר, אני כאן בתור מבקר, אתה כאן הרב מרא דאתרא, אתה צריך לפסוק. מה שאתה פוסק, זה הפסק של מרא דאתרא, ומקבלים את דבריך. כמובן, קצת רב משה בזדין היה נבוך, איך הוא יכול לפסוק במקום רבו, ואם הוא יפסוק, שמה הרב משה סלוויצ'יק בסוף יגיד שהוא טעה בדבר משנה, אז בכל אופן הוא פסק מה שפסק. אחרי התפילה, רב משה בזדין ניגש לדבר עם רבו, רב משה סלוויצ'יק, ורב סלוויצ'יק הסביר לו שיש כל כך הרבה שיטות מה עושים כשמגלים טעות בספר תורה. לא משנה מה שהרב בזדין יפסוק, יש על מי לסמוך. כל השיטות פתוחות, כל אפשרות היא סבירה, ולכן הוא רצה כאילו לבנות את המעמדו של הרב משה בזדין בעיני הציבור, שלא יחשבו שהוא צריך להתייעץ עם הרב שלו לקבל פסק הלכה. שהוא שיש לו כוח לבד, כוח של פסיקה. ומילא, הרב משה סלוויצ'יק שמח עליו לפסוק, אבל אמר, במקרה כזה, אתה לא יכול לטעות בפסק. כל האפשרויות הן נמצאות כבר בפוסקים. אמנם, אמרנו, כשיש בעיה של כבוד הציבור וכולי, אז יש מקום להתחשב עם פסקים שונים. אבל בעיקרון, ראינו מה שאמר הרב סלוויצ'יק, שעדיף באמת לקרוא מההתחלה. עכשיו נדון בעצם קריאת התורה, לא רק בטעויות. אחד מן הדברים שראיתי היה מנהג מעניין של הרב סלוויצ'יק. אנחנו יודעים שבשני וחמישי קוראים בתורה. לפי הרמב״ם, זאת תקנה של משה רבינו. כתוב בתורה, וילכו שלושת ימים במדבר ולא מצאו מים, לפי הפשטות של הגמרא בבבא קמא, משה תיקן שבני ישראל לא ילכו שלושת ימים בלי מים, ואין מים אל התורה, ולכן תיקן שיקראו בתורה בשבת, בשני בחמישי. כמובן, עזרא הרחיב והוסיף מנהגים בקשר לקריאות האלה, אבל עצם הקריאה של שבת, שני וחמישי, לפי הרמב״ם, זה תקנת משה רבינו. מה קורה אם מאיזה סיבה שהיא לא קראו בתורה ביום שני? השאלה הזאת כבר מופיעה באחרונים, ואני השתמשתי בספרו של רב גדליה פרדר, רב בטורונטו, תמיד חכם שחיבר סדרה של ספרים בשם יסוד הישרון, ביאור מאוד מאוד מקיף על אור החיים, והוא מביא שיש ספר בשם עטרת זקנים, שטוען אם לא קראו ביום שני, יקראו ביום שלישי. הרי מי שקרא בשבת, יוכל לקרוא ביום שלישי, ככה הוא יצא את התקנה לא ללכת שלושת ימים בלי מים, הוא יקרא בשבת, ראשון שני הוא לא קרא, שלישי הוא יקרא, חמישי הוא יקרא, שבת הוא יקרא, מצוין. כמובן, אם הוא הפסיד את הקריאה ביום חמישי, אין שום רווח להשלים את זה ביום שישי, משום שכבר עבר שלושה ימים, שלישי, רביעי, חמישי, בלי תקנת משה, ולכן אין מה להוסיף כשיקרא, אין מה לתקן כשיקרא ביום שישי. אבל במידה שהפסיד ביום שלישי, ביום שני, יכול לקרוא ביום שלישי. הרב מסת משה, מצוטט שם על ידי הרב פרדר, הוא טוען שאי אפשר לקרוא ביום שלישי, משום שהתקנה הייתה לקרוא דווקא בשני וחמישי, משום שהם ימי רצון. אמנם אחידה, בברכי יוסף, כותב שהוא לא מבין את הבעיה, הרי התקנה באמת הייתה לא ללכת שלושה ימים בלי מים. אמנם כשתקנו, למה תקנו בצורה כזאת ולא בצורה אחרת? בגלל ששני וחמישי הם ימי רצון. אבל בכל אופן התקנה הקדומה תתקיים גם כן אם אני אקרא ביום שלישי. ולכן יש מקום להגיד שאפשר לקרוא ביום שלישי. בכל אופן, לא רוצים לזעזע את עולם התורה ולהגיד את זה. בכל אופן, בעיקרון שייך לדבר עליו. מה שכן מעניין אותי יותר, האם אפשר לקרוא במנחה? שמה לכאורה, אתה בוודאי מקיים את התקנה של שלושה ימים בלי מים, שתקרא ביום שני, מצד העניין שצריכים לקרוא דווקא בבוקר, מי אמר שצריכים לתקן בבוקר? היום זה 24 שעות, קוראים בתורה ביום, אז מה נורא אם יקרו במנחה? והרב פלדר מביא מתשובות מארי אסד, שהביא מעשה שקרה, שקבוצת רבנים חזרה מוועידת רבנים, וביום שני בבוקר כנראה שהם היו ברכבת או בתחבורה אחרת, ולא הייתה שם ספר תורה. הגיעו למקום שיש בית כנסת אחרי הצהריים, וקראו מניין, וקבצו מניין, וקראו פרשת השבוע. בין אשרי שלא לבטל תקנת עזרה. יש הרבה מה להמשיך בציטוטים של הרב פלדר. הוא אף מביא את הגינת ורדים שהזכרנו בשבוע שעבר, שכל זמן שרוצים, ציבור יכול להוציא ספר תורה ולקרוא אותו בברכות, אבל רוב האחרונים דחו את השיטה הזאת. אבל בכל אופן, זה מה שמובא בספרים. מה שאני ראיתי, שאצל רב סולובייצ'יק, כך היה מנהג. קרה לא פעם שהרב סולובייצ'יק הגיע לניו יורק ביום שני, וכנראה שבגלל נסיעות הדרך בבוסטון, הוא לא הספיק לשמוע קריאת התורה בבוקר. והוא היה מארגן מניין, דווקא לקרוא בתורה, ובלי תפילה בכלל. יש מסורת שהוא היה מתפלל מנחה, ודווקא בזמן, מנחה. אבל יש מקום להסביר שגם בלי תפילת מנחה יש מקום לקרוא בתורה. והרב שכטר מביא שהרב אחרי קריאת התורה היה מברך, היה אומר קדיש שלם. אם זה לא היה זמן מנחה, אם לא התפעלו מנחה, אז יום הקדיש שלם כמובן בלי תתקבל. אבל היה כך, כך קורה בשני ביום שני, זה לא להפסיד את את התקנה של משה רבנו. מה שמעניין זה שהרב שטרנבוך בספרו שאלות תשובות והנהגות בקרח ראשון מביא דיון כזה. יחיד שלא שמע קריאת התורה, או עשרה או שישה שלא שמעו בבוקר קריאת התורה, אם יקראו במנחה. קודם כל הוא אומר שכתקנה קדומה, כתקנה אמיתית, לעשות את זה בצורה קבועה, זה ודאי לא רצוי. אמנם הוא מביא שהרב חיים כך היה נוהג, וכנראה שחתם סופר גם עשה ככה, והוא אומר, אבל לעשות את זה בתור מנהג קבוע, זה בוודאי שלא, והוא מביא את לשון הרמב״ם. משה רבנו תיקן להם ישראל שיהיו קוראים בתורה ברבים, בשבת, בשני, בחמישי, בשחרית. אז התקנה באמת דווקא לקרוא בשחרית. לעצם עניין, רב שטרנברג די מסתייג מהמנהג הזה, אבל הוא אומר, וזה דבר פיקנטי, כך הוא כותב, גדול אחד שליטה הורה במקום שבמצוי במנחה כל שני וחמישה, שהתפעלו בבוקר בחידות, שטרודים, ולא באים בבוקר להתפלל בציבור, אבל באים למנחה ומערי, ולא שמעו קריאת התורה, בכל שני וחמישי יקרו בתורה וישמעו בציבור לפני מנחה. אמנם רב משה שטרנברג מסתייג מזה. לא רציתי לתקן בך, רק בדיעבד, אם זה לא בכנסת, מכך חד פעמי, רב משה שטרנברג מאשר שגדולי ישראל עשו ככה. אבל לקבוע את זה כמנהג, בוודאי שחושב שאינו רצוי. נתחיל עכשיו בכמה מנהגים של הגרא. במעשה רב כתוב בסעיף קל"ב שאין קוראים כי אם שבעה קוראים. בשבת יש שבעה קוראים והגאון לא היה מוסיף עליהם. כאן אין נימוק למה שהגאון לא הוסיף עליהם, וניתן להציע לכאורה שני הסברים. אחד, אולי הוא חשש משום תיחת הציבורה. הרי הציבור רוצה לשמוע קריאת התורה, רוצה להתפלל, אבל לא בא שם דווקא כדי להוסיף עליות. ואולי זה נחשב תיחת הציבורה. הסבר שני, ייתכן. דרך אגב, אני בהרבה מקומות שהייתי, שדווקא היו ריבוי עליות, אנשים מאוד התלוננו. ואמרו חבל הזמן, זה סתם מפריע, ונדמה לי שגם הדיבור באמצע קריאת התורה השתנה, שהיה רעש הרבה יותר גדול, שאנשים כבר לא הקשיבו בזמן שהוסיפו בעליות. אבל אולי יש הסבר שני, ואולי זה בעיה של ברכה שאינה צריכה. ברכה שאינה צריכה, הרי יש תקנה לקרוא שבע קוראים, המנהג הוא שכל אחד מברך לפני ואחרי, אבל להוסיף ברכות יותר ממה שתקנו, אולי זה נחשב ברכה שאינה צריכה. גם במקרה הזה, הרב משה שטרנברג מתייחס למנהג הזה של הגרא, אבל מצדד לומר שאולי הגרא אמר את זה רק במקרה מסוים, בתור המניין הפרטי שלו, שהיה מניין מאוד מצומצם. בין כך ובין כך, היו לא הרבה אנשים, וכולם עלו לתורה פחות או יותר כל שבוע, כל שתי שבתות. אם יש למשל מניין של 10, 12, 15 אנשים, אז סביר שכל שבת, שתי שבתות, שלוש שבתות, מקסימום כל אחד יעלה לתורה. אבל במניינים יותר גדולים, יוצא שאנשים כמעט שלא עולים לתורה, כי אם בשמחת תורה. אז אולי דווקא, רב שטרנברג טוען, אולי עדיף להרבות עליות, כדי שאנשים פשוט יוכלו לעלות לתורה. נדמה לי שיש מנהג חסידים, שכדאי להשתדל מאוד לעלות לתורה לכל פחות פעם בחודש. אם תיחד הציבורה, יש מקום לחשוב אם הציבור באמת מקפיד, אם הציבור היה מעדיף שכל אחד יעלה לתורה, שלמשל יהודי פרטי יגיד, עדיף לי לעלות לתורה פעם בשתי שלוש שבתות, להוסיף עליות מה שאני לא אעלה בכלל, אולי הוא מבטר תיחד הציבורה. ובכלל יש מקום לחשוב איך המושג של תיחת הציבורה חל לגבי שבת. במות החול, כמובן תיחת הציבורה, הציבור מאוד תרוד לעלות, ללכת הביתה לעשות מלאכה. בשבת, הרי שבת זה יום של שמחה וקדושה, ואולי אנשים לא תרודים כל כך, אולי אין עניין של תיחת הציבורה. בקשר לעניין של ברכת שאינה צריכה, חמש השטיינבוך מעלה מקום למחשבה. הרי ביום רגיל יש עניין לברך 100 ברכות. יחסית אני מקבל את 100 ברכות בקלות, אני מגיע לזה בקלות. שהרי 18 זה 19 ברכות, אומרים 18 שלוש פעמים זה כבר 57. אז פחות או יותר אני כבר בדרך ל-100. אבל בשבת שיש רק 7 ברכות, אני כבר הפסדתי 36 ברכות מימות החול. אז דווקא אנשים מחפשים דרכים איך להוסיף ברכות, כדי להגיע למניין של 100. ואולי לעבוד בברכות בשבת היא לא בעייתית. בני אדם מקפידים לברך יותר ברכות בשבת. לברך ברכות הנענין כמה שיותר כדי להגיע ל-100 ברכות, אז אולי אין בעיה. לכן רב משה שטרנבוך אומר, במיוחד במקומות שאנשים נותנים צדקה, עולים לתורה ונותנים צדקה, הרי יש בזה מצווה דרבים, תירחא דציבורא ובעיות אחרות, אולי לא יכולות לתפוס את המקום שאנשים ככה ידבו צדקה, והציבור יהיה יותר מרוצה מזה שיש באמת כסף לענייני צדקה. לכן רב משה שטרנבוך אומר, המנהג שלנו כן להוסיף עליות בניגוד לעמדת הגר"א.